רוצה לספר לכם מקוריוז כזה, מקרה כזה מעניין שקרה בעקבות השיעור שלנו שבפעם שעברה שהיה. לפני כמה ימים אני נסעתי באוטו ויצאתי שם על יד הרמזור באיזשהו מקום, פתאום עוצר לידי אוטו אחר ורמזור, ויושבת שם יושבת משפחה, אנשים מבוגרים, ומי שמסמן לי שאני אפתח את החלון, והם פותחים חלון. שלום, רב פיירמן, כן, כן, שלום. אם אנחנו, תציל בבקשה את בעלי. אני אומר, מה צריך להציל אותו? אומרת, הוא שמע שיעור שלך הקודם, ואתה השארת אותנו שם עם השאלה, ולא פתרת תשובה. הוא לא יכול לישון בלילה, הוא לא חושב, אז איך לפתור את הבעיה הזאת? ואם, אז אולי אכפת לך להגיד לו סוף סוף מה התשובה, כאילו מה... אז זהו, אז, אז התשובה, אז לזוג הנחמד המיוחד הזה, שזה חי חיים רוחניים כאלה, שבן אדם קשה לו לישון בלילה, והוא חושב מה באמת הייתה הסיבה לזה ש... נידו רבי אליעזר, אני חושב שזה... זה דבר גדול מאוד, ברוך השם, שירבו כמוהם בישראל, שזה מה שאכפת להם בלילה, שלא יכולים להירדם, שלא יהיו להם בעיות יותר גדולות. בזכות זה, אז לא יצטרכו לחשוב על דברים אחרים בלילה. טוב, זהו, אז אם אתם זוכרים, הייתה שאלה, אנחנו נפרדנו פעם שעברה בשאלה. מה הייתה השאלה? שאמרנו שבתנורו של הכנאי, טוב, אולי היו חלק שלא שמעו, אולי לא יודעים. אז בשני מילים אני אחזור קודם כל על המקרה. אנחנו לומדים סוגיה במסכת בבא מציע, דף נ"ט עמוד ב', על עמוד א', לא זוכר באיזה עמוד, על תנורו של הכנאי, ששם מסופר על ויכוח בין תלמידי חכמים בבית מדרש, האם תנורו של הכנאי הוא טמא או כשר, רבי אליעזר מכשיר חכמים מטמאים, רבי אליעזר אומר, מביא להם הוכחות, גם הוכחות שכליות, והם לא מקבלים ממנו, אחר כך הוא נותן להם הוכחות מופתיים וניסים ודברים כאלה שהם מוכיחים דבריו, הם לא מקבלים, אז יוצאת בת קול אומרת שזה הלכה כמותו, הם לא מקבלים כי לא בשמיים היא, ואז הלכה נפסקה כרבי אליעזר. וכתוצאה מזה, אחר כך, חכמים מחליטים לנדות את רבי אליעזר. והם מנדים אותו. ונידוי זה דבר מאוד מאוד חמור, ודאי שתלמיד חכם גדול כזה כמו רבי אליעזר היה מעדיף למות ולא שינדו אותו. אבל הם מנדים אותו, והוא מקבל את זה כקטסטרופה נוראה, ואז הוא מאוד מצטער, ומרוב צער שלו, תודה רבה, יישר כוח, ומרוב הצער שלו, כשהוא נופל על פניו בתפילה, עושה נפילת אפיים, רבן גמליאל, שהיה אז נשיא של סנהדרין, שהוא כנראה יזם את הנידוי הזה, הוא נפטר. כן. ואחות של רבן גמליאל, שהיא הייתה אשתו של רבי אליעזר, אמרה היא ידעה שזה מה שעומד לקרוא. שאלו אותה, איך ידעת? היא אמרה, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. זו הייתה התשובה. ואז אנחנו שאלנו, למה נידו את רבי אליעזר? ולא מצאנו תשובה. ואז אמרתי לכם שהיו עוד כמה מקרים כאלה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, שמסופר לנו על גיבור של הסיפור, שמנדים אותו, ולא ברור למה. ולא מובן באופן, באופן מובהק כזה מה הייתה הסיבה. ובאנו הרבה דוגמאות, למשל ירח, שטוען שאין שני מלאכים משמצים בכתר אחד. אחר כך אמת. שמנדים את שקדוש ברוך הוא שולח אותה ארצה למרות שהאמת אמרה את האמת. ואחר כך גם נחש, לא מובן למה הוא קיבל כללה, הרי הוא עשה רצון השם, כמו שאומר אור החיים הקדוש במקום, הוא היה שליח סך הכל של קדוש ברוך הוא, לנסות את אדם וחווה, הוא היה מלאך שקיבל פקודה, אז למה הוא קיבל כללה? ואחר כך זה עובר לבני אדם ממש בפועל, למשל קין, שאנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא לוקח את מנחתו, כשהוא מביא קורבן, הוא ראשון שמביא קורבן, הקדוש ברוך הוא לא לוקח, דווקא את הבל לוקח. אז נכון, חז"ל מסבירים למה, אבל יש מגמה כזאת במקרא, שלא מספרת לנו חטאים של האנשים שמקבלים אנשים. לא מספרת מה הייתה הבעיה שלהם. כמו לא על קין, ככה גם לא על חם וכנען. למה ארור כנען? מה הוא עשה? וחם מה עשה? הוא ראה את אבא שלו? מה איסור, איזה איסור הוא עבר? אז חז"ל אומרים, הוא שם סירס אותו, יש דעה אחרת שהוא אומר שהוא השפיל, כאילו, הרווה אותו. יש כל מיני דעות, אבל בתורה לא מובן. הכל כתוב ככה שזה, שפתאום ארור כנען, עבד עבדים. ואז, ואותו דבר גם עובר גם הלאה בדורות, יש הרבה דוגמאות, כמו למשל ישמעאל, לא מובן. תודה רבה, ישר כוח לכם, זה מאוד מאוד עוזר לי, ישר כוח, מצוין, כן כן, זה בדיוק מה שזה, תודה רבה. כן, זהו, אז כמו שאנחנו אומרים אותו דבר עם ישמעאל, מגרשים אותו, לא ברור למה, עשיו, לא ברור למה, מה עשה עשיו, כל זה דיברנו פעם שעברה. היום, ואז אנחנו נשארנו בשאלה, אנחנו אומרים שיש פה מגמה ויש מכנה משותף לכל אלו מקרים שעכשיו מנינו אותם, ויש עוד הרבה מקרים אחרים, וזאת הסיבה ואם אנחנו נבין למה כל אלו נידו, נדחו, הורדו, כוללו בלי שמובנת סיבה, כמו שאצל רבי אליעזר, לא מובנת סיבה, למה מנדים אותו. אם אנחנו נראה שיש פה מכנה משותף, ויש סיבה אחת לכל אלו, שתסביר לנו כל המקרים הללו בבת אחת. כן, בבקשה.
מה המשמעות של
לא, הוא מנוטרל, זה לא שלילי, זה לא אומר שהוא שלילי, זה אומר ניטרול. זאת אומרת, זה בעצם, אתה לא משתתף, לא משפיע בחיי חברה. אתה מנודה מכלל. כן, זאת אומרת, הוא לא יכול להשתתף במניין, למשל, הוא לא חלק מהכלל.
אתה לא יהודי או אתה
לא? לא, לא, אתה יהודי, וכל החוקים, כל הכללים על מנודי חלים. אתה לא בכלל. אתה לא חלק פעיל של כלל. טוב. אז רגע, חכו, חכו, בואו. זהו. אז עד כאן זו הייתה שאלה. ועכשיו אנחנו נחפש מהו מכנה משותף שיסביר לנו כל מה ש... כל התהיות בשאלות הללו. נתחיל מכך שאנחנו יודעים שכמעט רוב דברי חז"ל ורוב המדרשים הם מודלים. מה זה מודל? דהיינו זה בניין אב, תבנית מסוימת, שעל פי תבנית הזאת פועלים המון המון דברים אחרים שאנחנו פוגשים אותם בתורה. יש איזשהו עיקרון שהוא מתגלה בממדים שונים. כמו אספקלריות שונות, כמו יש למשל נגיד רעיון של ישראל. יש ישראל בזמן, בחומר, ברעיון, בנפש, בכל מיני צורות. נפש זה צורה איך הישראל מתגלית, חומר זה זה האספקלריה, זה אותו מימד שבה אידאה של ישראל מתגלית. אתן לכם דוגמה, למשל, ישראל בחומר, זה נקרא ארץ ישראל. ישראל ברוח, באידאה, זה נקרא תורת ישראל. ישראל בנפש, זה נקרא עם ישראל. ישראל בזמן, נקרא מועדים, חגים. ישראל בצמח, זה נקרא ביקורים. ככה מראל מסביר, שזה הרעיון של ראשית. כל זה זה מימדים. העולם שלנו בנוי מעקרונות, מיסודות, תבניות, תבנית אב כזה, שהוא מופיע במימד כזה, מימד כזה, מימד כזה, בזמן כזה. זה נקרא מודלים, זה רעיון של מודל. או למשל, נביא דוגמה אחרת. טוב, אנחנו דיברנו על זה, אני חושב, באחד השיעורים, כשדיברנו על פורים, אבל זה דוגמה למודלים. למשל, אתם זוכרים, מרדכי אומר לאסתר, אם לעת הזאת, אחרי שתחרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ואז אנחנו שאלנו על איזה בית אביך שם מדובר, הרי אסתר היא יתומה, אז איך יכול להיות בית אביה לבחורה יתומה, אלא מתברר, וזה גמרא במסכת חולין בדף קלט, שמספרת על כך שיש דמויות כאלה שעוברות מדור לדור, שזה המן, מרדכי, ואסתר, משה, שהם בעצם מן התורה מניין, מן התורה שלפני שהם נולדו כבר מוזכרים, שזה מין מודל מסוים. אז ראינו שם שיש מערכת יחסים כמו בין מרדכי, אסתר ואמן, זו אותה מערכת שהיא מקבילה לבית אביה של אסתר, ומי הוא? זה היה שאול ואגג ועם ישראל. והם מערכת שמשקפת את קשר בין אדם, חווה ונחש. כן? זאת אומרת, יש איזשהו מבנה שהוא מתגלה בהיסטוריה, במימד מסוים, מימד המלכות, בעם ישראל עם שאול ואגג, ואחר כך הוא מתגלה בגלות, בצורה אחרת, באותו עיקרון בין מרדכי, אסתר ואמן. ובאופן מטאפיזי זה מתגלה באדם, חווה ונחש. זאת אומרת, יש איזשהו עיקרון, מבנה אב, שהוא הולך בצורות שונות בכל מיני. ויש כאלה המון המון דוגמאות בתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כן, תומר? אתה רוצה להגיד משהו? כן. אז העיקרון הזה, הוא גם מופיע פה מה שאנחנו רואים. יש תבנית, יש מודל אב. לכל המקרים שאנחנו עכשיו ראינו אותם, עם נחש ועם קין וחם ורבי אליעזר להבדיל, יש תבנית שהיא מודל שכל מה שהתרחש. ומה התבנית הזאת? זה בדרך כלל התבניות הללו נמצאים כמה שיותר קרוב לתחילת הסיפור, כמה שיותר קרוב לבריאת העולם. אז שם נבראו בהתחלה, בעצם זה העולם של בריאה, זה עולם של נבראו מבנים, תבניות, שאחר כך הם מתגלים בפרצופים שונים, בהופעות שונות, בגילויים שונים במשך ההיסטוריה. אז אם אתם זוכרים, כמובן, כולם מכירים את המדרש הידוע הזה, שקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם במידת הדין, ורואה שאין העולם יכול להתקיים, אז הוא משתתף במידת הרחמים, ואז דין בעצם מצטמצם, כן, מתקטן. זה המדרש. המדרש הזה הוא תבנית אב. זאת מודל. שהיא אחר כך תתגלה במדרש אחר, שמספר לנו על ירח שצריך להתקטן ולא מובן למה. אבל ירח זה סמל וזה מייצג את מידת הדין. ואחר כך אנחנו נראה אותו עיקרון באמת, שגם אמת אידיאלית היא שייכת למידת הדין. ולמה דווקא דין? כי דין, משמעותו של דין זה אידיאל. אנחנו גם דיברנו על זה בשיעורים, אפילו כמה פעמים, על כך שדין זה לא משהו רע. דין זה אידיאל מוחלט. אידיאל שלם, רדיקלי. איך שאמור להיות בסופו של דבר, לעתיד לבוא. מציאות שלמה, מתוקנת, מוחלטת. לכן קדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. כי אם לא מבינים שדין זה אידיאל, אז למה הוא רצה לברוא ישר במידת הדין? היה צריך לרצות לברוא במידת הרחמים. לא, דין זה השלמות. לכן הוא רצה לברוא את העולם ישר, שלם, מוחלט. זה מידת הדין. עכשיו, המציאות לא יכולה לשאת שלמות. אז בגלל המציאות, קדוש ברוך הוא צמצם את מידת הדין. על ידי מה? על ידי מידת הרחמים. דיינו, מה זאת אומרת רחמים? שהוא נותן לאידיאל הזה להתגלות בהדרגה. זה נקרא מידת הרחמים. כן? שאידיאל הזה בסופו של דבר יופיע בהדרגה. ואם אנחנו מבינים שעכשיו יש צמצום של שלמות, צמצום של אידיאליות, למשהו שהוא לא כל כך שלם, לטובת העולם, לטובת הזמן, הדרגה, אז מה שיוצא בסופו של דבר, זה שיוצא פה משהו שהוא לא כל כך כאילו יפה, לא כל כך הוגן כלפי האידיאל. אם העולם לא היה יכול להתקיין בגלל מידת הדין, אז מי היה צריך להצטמצם? או להתבטל, או לזוז הצידה? העולם? לא אידיאל. העולם לא יכול להחזיק מעמד, נו, אז של מי הבעיה? של העולם. אבל הקדוש ברוך הוא צמצם את האידיאל. וזה לא היה כביכול הוגן. כן? כביכול כמובן. ואז הוא אומר לירח, טוב, אני מנסה לפייס אותו, אני אתן לך. או יש פה משהו שמעין לא חלק, זה שדין נדחה. לכן במשך כל הדוגמאות שהבאתי לכם שם, שמה שמאפיין כל הדמויות, החל מירח ואמת, כמו שמעתי, גם נחש וגם קין וחם וכנען וכל עד רבי אליעזר, ואפילו הלך אחר כך זה הולך גם רבי שמעון בר יוחאי, כל אלו שייכים לזרם שהוא מידת הדין. מה זה מידת הדין? כמו שאמרנו, שאיפה לשלימות מוחלטת. ובאופן עקבי כל פעם שזה מופיע מפגש או מתח, התמודדות בין דין לרחמים, דין יידחה גם כשזה לא בצדק. דין יידחה. זהו. עכשיו, כן, מה השאלות? אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בצורה כזאת שיש בו יכולת לקבל מידת הדין, נכון? יפה. זו שאלה שאנחנו פה פוגשים פרדוקס. כי אם העולם היה נברא ישר שלמות, אז לא היה שום הבדל בין קדוש ברוך הוא ובין, ובין העולם. ברא זה יציאה מחוץ לשלמות. אם העולם ישר שלם, אז אין בריאה. זה הכל אלוקות. או במילים אחרות, לעולם הזה אין משמעות. שום דבר לא קרה שונה ממה שהיה קודם. בעצם הבריאה יש משהו שהוא פחיתות מאידיאל, משלימות האלוקית. כן, בבקשה.
בעצם העולם
נברא
בצורה כזאת
שאף
הוא לא יכול להגיע גם לשלימות, בגלל שתמיד...
לא, הוא יכול להגיע לשלימות. אבל זה לוקח תהליך, זה לוקח זמן. והזמן, הרחמים הללו, הם זה שמצדיקים את קיום של עולם הלא שלם, שהולך ומשתלם לשלימות האלוקית. ואז לא יהיה רחמים, נכון, אתה צודק, כמו שאמרת, וכשהעולם יהיה מושלם, אז לא יהיה רחמים, נכון, ועל זה אנחנו אומרים שלעתיד לבוא הלכה היא כשמי, בית שמי. היום הלכה היא כבית הלל, לעתיד לבוא כבית שמי, למה? כי בית שמי מייצגים מידת הדין. ולכן, אותו מודל, עכשיו יש לכם הזדמנות טובה, בגלל השאלה שלך, אתם יכולים עכשיו לראות איך העיקרון הזה, מודל שאנחנו עכשיו למדנו, עכשיו אתם בעצמכם יכולים להשתמש בו בהבנה של הסוגיה המפורסמת על כך שבית שמאי ובית הלל חולקים זה בזה, זה עם זה, ואז יוצאת בת קול ואומרת אלו ואלו ודברי אלוקים חיים, והלכה היא כבית הלל, נכון? ואז אנחנו שואלים שאלה, למה? אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז למה הלכה היא כבית הלל? מה אתם אומרים, למה הלכה היא כבית הלל? מה? תגידו לי, אתם חושבים שבית שמאי לא היו ענבים? גמרא אומרת שהם הקדימו את דבריהם, אבל זה לא טענה הלכתית. עכשיו מתווכח, עכשיו יש שני רבנים. רבי יוסי אומר משהו ורבי יהושע חולק עליו. עכשיו אנחנו אומרים, הלכה היא כי רבי יוסי, למה? כי הוא כהן. והוא באמת היה כהן. רק שנייה. או שנגיד, לא, זה בגלל שרבי יוסי נותן צדקה הרבה, או בגלל שהוא ענב, או בגלל שהוא קודם אומר דבריו של רבי לוי יהושע, ואחר כך אומר דבריו. זה נראה לכם טענה הלכתית? מישהו בעם ישראל היה מקבל טענה הזאת? שני תלמידי חכמים, רב עובדיה חולק על רבי מרדכי אליהו. למה? אז כי יש לו משקפיים, ולשני לא. נו מה, אז מה זה? או שהוא נותן צדקה, או שהוא אוהב ישראל, או שהוא ציוני. זה לא טענות. ודאי שהם לא יכולים להיות, ההלכה לא, לא יכולה להיות כמותם, בגלל שהם מקדימים דברי בית שמאי לפני דבריהם, שזה בעצם מה שאומרת הגמרא, או בגלל שהם ענבים. אלא יש ודאי שסיבה אחרת. אני אומר ודאי, הם ענבים. ענבה היא גדולה, אני מסכים, הם ענבים. אבל אני אומר, זה טיעון הלכתי? פגשת פעם עוד מקרה אחר שיש בו הלכה כמו מישהו בגלל שהוא ענב?
זה המודל, זה שאמרת, זה נקרא ענבה. כשאתה פה מסכים עצמו, הוא נותן לילדים לטפס לאט לאט לאט. הוא גם לרדת למציאות. גם בית הלל, הם יורדים למציאות,
נותנים לרדת
לאט לאט. זה נקרא
ענבה.
מה זה? אני מכיר את מקומו.
בסדר, אני לא חושב שזה... אבל אתה יודע מה, אולי נגיד, אז מה? איפה... אבל אתם מבינים שזה לא... אבל אתה מבין שזה לא טיעון?
זה מה שאתה אמרת, זה המודל שאמרת.
אז זהו, אז זה לא ענבה. יש פה משהו עומד מאחורי ענבה.
אבל
זה בדיוק מה שאני עכשיו מנסה להסביר. שפה עומד משהו עיקרון אחר, לא הענווה, אלא משהו יותר עמוק מהענווה. שזה, כן, שזה פה, כי אם אנחנו ענווה, אז למה במקרים אחרים ענווה לא טיעון? אם זה פה זה עובד, אז למה במקרים אחרים דבר הזה הוא לא פותר את הבעיות? אתה צריך למצוא כזה מכנה משותף שהוא יפתור לך כל הבעיות. והמכנה הזה שעכשיו אמרתי, שזה מידת הדין, זה יפתור כל הבעיות. הלכה היא תיפסק לא כמידת הדין, תמיד, כמעט תמיד, כמידת הרחמים. יש כמה מקרים יוצא דופן, אבל בגדול זה כן, זה כן טיעון הלכתי. כי גם עשיו הוא מייצג מידת הדין. לכן יצחק אוהב את עשיו. כי יצחק מי הוא? הוא מידת הדין. יצחק הוא מידת הדין. והוא אוהב מישהו שהוא דומה אליו. הוא רוצה שיהיה כמו הוא. וקין אותו דבר. מידת הדין. זה אותו... קין והבל זה דין ורחמים. כל המקרים שאנחנו אמרנו, כל אלה, כל הדמויות, הם סמל לדין. כן, בבקשה.
מקומות שההלכה כבית שמאי, בגלל שהם יותר רחמנים, כאילו יותר מידת רחמים, או שזה מקומות שצריך מידת הדין?
כן, זה מקומות ששם צריך יותר לגבור, או יותר להדגיש מידת הדין. זה נכון, אז בכל תקופה יש משהו שהוא מעין מצד השני. אנחנו מדברים עכשיו על מגמות. במגמה, באופן כללי, הלכה היא כבית הלל. אבל יש מקרים, ודאי, שזה לא כך. כן, בבקשה.
אבל יצחק ומשמעאל הם שם ועשיו, כאילו שניהם מידת הדין, אמרנו שדין יצחק נבחר,
יצחק זה נכון. לכן הוא היה צריך קודם לעבור, קודם כל גם ישמעאל הוא היה מידת הדין. זה סוגים שונים של דין. זה דבר אחד. דבר שני, ובאמת, אתה יודע מה, אולי עוד רגע אחת אני אתייחס לנקודה הזאת. אני אסביר את שני סוגים של מידת הדין. כן, בבקשה? לא. טוב, זהו? אז נמשיך הלאה. עכשיו, אז אנחנו אמרנו, הבנו עכשיו עיקרון, שהם שולחים למודל של דין. עכשיו, ישנם שני סוגים של מידת הדין, כן? וזה בעצם השאלה שלך. יש מידת הדין חיובית, ויש מידת הדין שלילית. מידת הדין שלילית, בעצם מה היא אומרת? היא אומרת, מציאות הזאת היא חסרה. כיוון שהיא חסרה, אז המציאות הזאת היא חילול השם. ואם היא חילול השם, אין לה זכות קיום. מה הפירוש של הדבר הזה? מציאות חסרה, דהיינו, מה זה שמציאות חסרה? שיש בעולם שלנו היטלר. מי מקיים את היטלר? קדוש ברוך הוא. ודאי הוא נותן לו בחירה חופשית, הוא לא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, אבל כל רגע ורגע שהוא עמך שמו היה קיים במציאות, השם נתן לו קיום. החל מהיטלר ונגמר באיזה פדופיל קטן. כל זה, כל הרשע, כל הזוועה שיש בעולם, זה חילול השם. אז אומר על זה השטן, תמחוק אותם. למה לך לברוא אותם? זה בעצם מה שטען נחש. הם לא אידיאלים, אדם וחווה, הם לא אידיאלים. איך אני יודע? הנה עובדה, הם יכולים לחטוא. יכולים לחטוא, אבל לא חטאו. חטאו, אז יחטאו, הנה, הוכחתי לך, הנה הם חטאו. תמחוק אותם, הם עושים לך חילול השם, הם עושים משהו שקדוש ברוך הוא כביכול צריך להתבייש, כן, לכאורה, מזה שיתראו מה הוא עשה, שהוא זה שיציר כפ, האנשים הללו הם יציר כפיו של השם. נורא והיום, אל תברא אותם, אומר מידת האמת. אתם זוכרים את המדרש הזה, כן, שדיברנו על זה בפעם שעברה. האמת אמרה לקדוש ברוך הוא, אל תברא אותם, את האדם. כי זה יוצא שזה משהו לא טוב לך. אז האמירה הזאת שמציאות חסרה, ולכן אין לה זכות קיום, דיינו, מחיקה טוטלית, זה המגמה של מידת הדין השלילית. וזה בעצם מה שרצה לעשות, מה שרצה לעשות קין. קין אומר, הבל הוא לא שווה. צריך למחוק אותו. מה אומר חם וכנען? תסתכלו עליו. זה ממנו עכשיו יצא כל העולם כולו. הרי מה קורה באותו זמן לנוח? הוא שוכב מת, שוכב שיקור. כמו לוט, כן? הוא שוכב, מזה עכשיו יצא כל האנושות כולה? את זה? לא שווה. וזה הסירוס של ה... זאת אומרת, במובן הזה, כן, זה סירוס, זה ביזוי, זה מחיקה. אז זה מידת הדין. ומה ישמעאל אומר? אין לו למחוק, להרוג, עשיו, להרוג, כן, כל הגישה. ויהרוג את יעקב אחי. כי הוא חושב שאין לו זכות קיום, כמו...
יין
נוח
הרב?
חם. חם וכנן, כן, אתה אומר? נכון, גם רשבי היה שייך למידת הדין... נכון, 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 נכון. באמת, שאלה טובה, שאלה. תכף אני אתייחס אליה. עוד רגע, כן. אז יש, אז זו טענה של מידת הדין השלילית. דיינו, היא אומרת, אין זכות קיום למשהו שהוא פחות מנורמלי, מאידיאל, מתיקון, מתוקן. מה אומרת מידת הדין חיובית? היא אומרת, מה שאני עכשיו רואה, זה עוד לא. אפשר הלאה. עוד, עוד יותר, להתעלות, עוד יותר הלאה. ומה זה המידת הדין חיובית? למשל, משה רבינו, מידת הדין חיובית. הוא אומר, מה שיש עכשיו זה לא האידיאל, זה הלאה, עוד יותר, עוד יותר להתעלות. זה בעצם מה שקדוש ברוך הוא לימד את ירח. ירח היה, סליחה, לא ירח, את אמת. אמת היה אמור להיות מידת הדין השלילית, היא אומרת, אל תברא אותו. וקדוש ברוך הוא לימד את אמת להיות מידת הדין החיובית. ואמרה, אמת מארץ תצמח, תלמידי איך את הולכת ומתגלית ומתפתחת ועולה יותר ויותר מתוך הארץ הזאת, מתוך משהו שהוא לא אידיאלי, נמוך. האדמה, קרקע, הלכלוך, כן, כל הבוץ, כל החומריות הזאת, מתוכה אמת תצמח. אותו דבר סיפור עם רשבי. רשבי בהתחלה מוחק הכל, והקדוש ברוך הוא אומר, לא, תלמד עכשיו איך לעלות את המציאות, איך לעלות, הוא בעצם הפך אותו ממידת הדין הנוטה לשלילי, למידת הדין חיובי. הרי גם רשבי, אחרי שהוא יוצא ממערה, רבי אליעזר ממשיך לשרוף. יש פה אלמנט של מידת הדין גם אצל רשבי. אותו דבר גם בית שמאי. זה מידת הדין. אבל מנת הדין חיובית. כן, זאת אומרת, יש בית שמי, היא גם, אז אומרים, נכון, עכשיו לא, אבל הלכה היא לעתיד לבוא כמוכם. יש מקום, הוא לא מוחק, הוא לא אומר שאין לזה זכות קיום. זהו, מי שרוצה לשאול שאלה משהו? כן, אתה רוצה את זה משהו, כן, בבקשה. אני לא הבנתי את השאלה, אני... בסדר, טוב, לא, אוקיי. מה השאלה עוד הלאה, כן?
אפשר לחשוב על הדין
החיובית
כמו התשובה?
כן, נכון. בתשובה יש מידת הדין חיובית. תשובה אומרת, מה שאתה עכשיו עושה, זה לא ראוי לך, תתעלה. זאת אומרת, גם במידת הדין, גם במידת הדין שלילית וגם במידת הדין חיובית, יש בהם מכנה משותף. מהו? שניהם לא מקבלים מציאות. שניהם מוחקים את מה שיש עכשיו. אומרים, זה לא זה, זה לא טוב, זה לא אמור להיות ככה. רק כל השאלה, מי, לאן אתה הולך? זאת אומרת, אתה אומר, מה, עם משהו שזה עכשיו לא אידיאלי, מה נעשה עם זה עכשיו? אפשר לפרק, אפשר למחוק, אפשר להתגרש, אפשר להגיד שזה, זהו, אין סיכוי. ואפשר להגיד, לא, אנחנו נעבוד, אנחנו נתעלה, אנחנו עכשיו, אני אחזור בתשובה. אני עכשיו אתקן. שניהם מוחקים, שניהם מוחקים מציאות הקיימת. שניהם מידת הדין הם כאילו מוחים. גם מוחקים וגם מוחים נגד מה שקיים. פתרון שונה. כן, בבקשה.
אבל במידה מסוימת, במידת הדין החיובית, היא בסוג של, יש תפילים רחמים. עצם הדרגה של תפילים רחמים, אז היא לא מידת הדין. מידת הדין מעורבת, היא מידת, היא עדיין לא נקייה. היא עדיין מוחבבת יחד עם רחמים. עצם הדרגה.
איך אתה רואה שם רחמים? תסביר לי.
גם ההדרגה, כל הדרגתיות, כמו שאמרנו, כמו שאמרנו אותנו, שהחמים זה משון רחם, שזה בהדרגה, שזה בונה, שזה מפרה לאט לאט. גם פה, אתה תלך למרות לו לא במכה אחת, לאט לאט צריך להיות רחמים.
טוב. כן, יש בזה משהו. שזה כבר, יש בזה אלמנט מסוים, כן, של הרחמים. שזה לא מחיקה טוטלית וזהו, נכון. כן.
בעצם, הרחמים זה סבלנות. הזדמנות שנייה, ככה עד שמגיע אדם לידי תיקון, עד שמגיע העולם לידי סבלנות.
כן, זה לא סבלנות כזאת פסיבי שהוא סובל וזהו, אלא זאת אמונה, אמונה בכך שבן אדם הזה שהוא עכשיו לא אידיאלי, הוא ילך ויגדל. כן? זאת אומרת, לכן מילה אהבה בעברית, בארמית, היא קשורה לרחמים. כן? זאת אומרת, כשאומרים, איך אומרים בארמית שאתה אוהב מישהו? רחים, נכון? רחים זה גם, זה כמו אותו דבר, כמו רחם. כן? הוא מצמיח לאט לאט את האדם שאתה אוהב אותו. זאת אומרת, אתה מחנך אותו, אתה אוהב אותו, אז אתה יודע שמה שהוא עכשיו, זה עוד לא הוא ממש. כן? אתה נותן בו אמון, אתה יודע שהוא יגדל ויתפתח ויצמח. או... כן? נכון, מאמין. זהו. טוב, אז עד כאן זה ענינו על השאלה בעצם עם כל אלה ששייכים למודל. דרך אגב, מה שאמרנו קודם, משה רבנו, זה אותו עיקרון. גם משה, הוא היה מידת הדין. ולכן משה, כמו כל ה... הוא יכול להצטרף לכל הרשימה הזאת. גם הוא לא נכנס לארץ ישראל, וזה לא... גם הוא לא מובן למה הוא לא נכנס. למה משה לא נכנס לארץ ישראל? בגלל שהוא יקע בסלע? בגלל חטא מריבה? זה ברור שלא. 100% שזה לא. איך יודעים שזה לא? כי כשקדוש ברוך הוא מתגלה פעם ראשונה למשה רבנו, בשיחה ראשונה ביניהם, במעמד הסנה בוער, משה אומר לקדוש ברוך הוא, תשלח ביד תשלח, כן? אז יש כמה פירושים שתשלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח, שזה אהרון, או בדעה אחרת, קדוש ברוך הוא אמר לו שם, שאתה לא מכניס אותם לארץ ישראל, אתה רק מוציא אותם ממצרים, אבל אתה לא תכניס אותם לארץ ישראל. אז משה אומר, אז מי שיכניס אותם, אז שיוציא אותם גם, שזה יהיה אותו אדם. אז שיהושע יוציא אותם מארץ ישראל. וזה מדרש, וזה רשי אומר את זה במקום, תסתכלו שם, רשי אומר את זה בפירוש. זאת אומרת, משה בפעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה, כבר ידע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. וככה זה גם, וזה לא היה, היה סוד כזה רק למשה. כולם ידעו את זה. בפרשת שבוע שלנו, שעכשיו, ששבוע שעבר, בהולדתך. אתם זוכרים שם מידת ומידת מתנבים במחנה, נכון? אתם זוכרים מה הם מתנבים במחנה? משה מת ויהושע מכניס, נכון? וכל הסיפור הזה הוא מתרחש כמה שנים לפני שהם נכנסו לארץ ישראל? 30, כן, כמעט 40, 38 שנה לפני שנכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, כולם, כל השנים שהם, משה שם לפני, כמעט 40 שנה לפני שקרה חטא מריבה, כבר כולם יודעים שהוא לא ייכנס שם. אז מה, פתאום זה הפתעה כזאת גדולה שהוא, בגלל שהוא יקה בסלע? חוץ מזה שהוא ודאי דיבר לסלע, כמו שרש אומר שם במקום, ורק מה, הסלעים שם זזו, כן, שם זה לא הסלע הנכון, הוא דיבר לסלע, פתאום בא סלע אחר. היה שם מציאות לא טבעית, לא ריאלית. כמו שרש מסביר שם, אז הוא לא ידע, הוא מדבר סלע לא נכון. אז הוא חשב שזה לא צריך, והקדוש ברוך הוא אמר לו, כך מתה, תלך אז למה? בפעם הראשונה הוא היה עם מטה והוא היה צריך להקות בסלע. עכשיו פעם שנייה, השם אמר לו, כך מטה. אז זה מאוד מטה, כשאומרים לך, כך מטה. אז הוא יקה. בשביל מה הוא אמר לו לקחת? כנראה, לתת מכה, הוא דיבר לו, הצליח. אז בגלל זה הוא לא ייכנס לארץ ישראל? ודאי שזה לא סיבה. דרך אגב, אתם יודעים איך מלדד ומלדד ידעו שמשה לא ייכנס לארץ ישראל? הכל זה רמוז למילה מתנבים. מתנבים, אומר שם בעל הטורים, מתנבים, ממילה מתנבים כתוב מת נביאם. מתנבים, מת נביאם. נביא שלהם מת. אז מזה הם ידעו. אז זה עיקרון, זהו. לכן, אז למה באמת משה לא נכנס? כי הוא היה מידת הדין, דהיינו, מידת האידיאליות. וכמו שאומרים חז"ל, מפרשים את זה, שאם משה היה נכנס, אי אפשר היה להחריב בית המקדש, אם היה בונה בית המקדש, אי אפשר היה להחריב, אז אי אפשר היה גם שהעונש יבוא לעצים ואבנים, ואז מי כן יבוא העונש? על עם ישראל, ומהם עם ישראל, אז העולם כולו נחרב, אז כל המציאות, אז בעצם מציאות אידיאלית, היא עוד פעם הייתה מוחקת את העולם שלנו. כמו שכתוב במדרש הראשון, שהוא המודל שלנו, שהוא מה? אין העולם יכול להתקיים, שטבע מידת הרחמים, נכון? אז אין העולם יכול להתקיים, זה אם משה נכנס לארץ ישראל. העולם לא היה יכול להתקיים. זה אותו מודל, רק חוזר עכשיו בפרצוף של משה רבנו והקעה בסלע וכל זה. אבל כלפי משה זה היה דבר הוגן? אז לכאורה לא. זה שנידו את רבי אליעזר, זה ודאי היה דבר נכון לעשות. למה? כי היה צריך להציל את עם ישראל מהגישה שלו. מידת הדין של רבי אליעזר, טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, רק, כן? ודאי שהיה צריך לעשות את זה. אבל זה לא היה הוגן כלפיו לכאורה. כמו שלא היה הוגן כלפי ירח. הדבר הזה, החוסר הגינות הזאת, היא נקראת בלשון חז"ל הונאה. ועל זה כל הסיפור שם, בתנורו של הלחנאי, הוא מדבר בעצם על הונאה. אתם זוכרים איך נגמרת הסוגיה שאנחנו למדנו? ולכן גם רבן גמליאל מת. למה הוא מת? אם הוא הכל עשה כהוגן, אז למה קם נחשול להדביעו? כי הייתה הונאה כלפי רבי אליעזר. היה שם משהו לא נקי, לא לגמרי טהור. היה שם משהו, נכון שזה היה לטובתנו, לטובת עם ישראל, וברור שאם רבן גמליאל היה יודע, והוא היה יודע, וידע מראש, אבל גם אם היה 100% יודע מראש, שהוא ימות כתוצאה מכל הסיפור הזה, הוא היה הולך על זה בוודאי, היה מוסר את נפשו והיה מוכן למות למען הרעיון הזה ביודעין מראש, שזה מה שיקרה. אין ספק. למה? כי את גישה הזאת של רבי אליעזר היה צריך לעצור. איך עוצרים? גם במסירות, גם במחיר של החיים. זו לא הייתה הפתעה. כולם ידעו שיקרה משהו כזה. עד כדי כך שאפילו אחות של רבן גמליאל, אמא שלום, שם בגמרא, היא שומרת על רבי אליעזר שהוא לא ייפול על פניו, שזה זה, ואז כשזה קורה, אומר, קם כי אתה קטלת, הרגת את אחי, שואל את רבי אליעזר, איך ידעת? אז מה היא אומרת לו? כי כל השערים ננעלו, מקובל מבית אבי אבא, שזה מהגישה הזאת, מבית אבי אבא, מאיפה זה? זה בית הלל, כן? זה מכל האסכולה הזאת. כל השערים ננעלו, חוץ משערי הונאה. ברגע שיש הונאה, זהו. אי אפשר שזה יעבור חלק.
מה הגדרה של הונאה?
צער. אבל צער שלא כצדק, לא בצדק.
מה קורה שוב? מה
אני
יכול להסביר שוב? מה קורה ברגע שיש מצב כזה?
בדרך שאתה גרמת צער לבן אדם אחר שלא בצדק, אתה מעורר על עצמך הדין. אז זהו, זה לא צדק האמיתי, זה צדק זה כדי שהעולם יכול להתקיים. אז זהו, אז דבר הזה הוא צודק כלפי משה? מה, עם משה? טוב, כי מי שעשה את זה שם זה קדוש ברוך הוא. אז, אבל בסיפור עם קדוש ברוך הוא, שם כן יש משהו שזה כביכול נהנה, שהקדוש ברוך הוא מעניש את עצמו, אומר, אביהו עליי כפרה. וחזל מים שם במקום, קורבן חטאת. אז זה נהנש. לא, ודאי שאצל משה זה עמדת הדין חיובית. ברור. ברור, זה חיובית. גם אצל חכמים שהם נדעו את רבי אליעזר, הם ידעו שהוא שייך למדת דין חיובית. אבל הייתה פה סכנה שהיה יכול, זאת אומרת, בעצם, אתם יודעים מה, אולי ככה, לקראת הסוף אני אולי ננקד פה שאלה קצת יותר מדויקת. הרי מה היה עניין של... לא, אולי נגיד את זה אחרת. אני מקווה שאתם מבינים שכל מה שאנחנו עכשיו דיברנו, על מודלים, כל זה, חז"ל יודעים את זה, כן? הם ידעו, נכון? עכשיו, הם מנדים את רבי אליעזר. על מה? על תנור, מה? על תנורו של החנאי? ודאי שלא. לא יעלה על הדעת שנשיא סנהדרין הגדולה ימות בגלל איזה שם תנור מטבח. מה זה תנורו של החנאי? זה משהו כזה מחמר, עשו, איך אומרים, טבון, נכון? טבון כזה, זה כל הסיפור. אז הלכה כזאת לכאורה, כן? לא. אחרי כל ההלכות הללו זה עומדים עולמות, עולמות, עולמות. זה לא סתם תנור שבגללו עכשיו תלמיד חכם כמו רבי אליעזר גם צריך למות. והוא מת בסופו של דבר מהנידוי הזה, הוא מת בנידוי, מצער גדול, שם כולה זה היה קטסטרופה אחת גדולה. וכל זה למה? בגלל תנור? אלא כמו כל דבר שיש את זה בהלכה, כל זה זה סמלים. תנור זה סמל למשהו, והחצר שצריכים לחלוק אותו זה סמל למשהו, כל זה זה מודלים. עד כדי כך שהדברים גדולים, רעיונות עצומים גדולים שהם עומדים ברומו של עולם, הם הולכים ומצטמצמים ומתבטאים בהלכה הפשוטה, איך עכשיו צריך לצבוע את פשטן. אבל מאחורי כל זה אנחנו חיים בעולם של מודלים. וגם תנור זה ודאי שזה מודל. מה המודל של תנור? אז אולי בזה אנחנו צריכים לעשות קצת יותר חידוד. אולי נגיד ככה. זה היה תנור של מי? תנורו של? אחנאי. מה התרגום של מילה אחנאי לעברית? נחש. זאת אומרת, זה היה תנורו של נחש, נכון? ועכשיו תגידו לי, מה זה תנורו של נחש שרבי אליעזר כל כך רוצה אותו וחכמים כל כך לא? מה זה, לא ככה, לפני כן, מה זה תנורו, אתם תגידו לי, מה זה, הרי אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו, עכשיו אנחנו נלמד את המדרש ביחד, כן, שאתם תנסו כל פעם לגלות מה עומד מאחורי המדרש. אז אחרי זה אני אתן לכם עוד משימה לשבוע הבא. ואם אתם תפגשו אותי בדרך עם הרמזור, אז אתם יכולים לשאול את ה... אבל תשנו טוב בלילה. מה זה תנורו של נחש? לא, אבל למה זה נקרא תנור? או, יפה מאוד. נכון? זה, הנה יום בא בוער כתנור. זה המציאות העתידית, שכשהיא מגיעה, אז זה בוער כתנור. למה הוא נקרא תנורו של נחש? זה הגיהנום. מאוד פשוט. אתה חושב שהיום העתידי שבוער כתנור הוא לא קשור לגיהנום? למה זה הפוכים? זה שאלה, נכון? אז התשובה היא לא פשוטה. אז זה דברים לא פשוטים, דעו לכם. זה ודאי, ויש הרבה מדרשים, אתם ודאי מכירים את המדרשים הללו, של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, ורשעים מה? מה כתוב אחר כך? מה הרשעים? נידונים בה. והצדיקים מתרפים בה. יש הרבה אמירות של עתיד לבוא, יהיה פה גיהנום. שימחוק כל משהו שלילי וישיר מקום למשהו חיובי. יש על זה הרבה אמירות. וברור שהם לא דנים על תנורו של אחנאי, כן? על איזה שם בלרס, אני יודע, או איך נקרא שם איזה, תנור של מישהו. זה דברים עצומים עומדים במחלוקת הזאת בין רבי אליעזר וחכמים. לא סתם, יוצאת בדקות, שם עפים מים, זורמים אחורה, שם דברים כאלה מתרחשים, כל זה, זה כדי מה, שם באיזשהו תנור? לא, הם מדברים שם משהו עצום, ענק, היסטורי, הווייתי כולו, שעומד פה על כף מוזניים. על זה שווה לנדות אותו, ושהוא יארג, אם מוסרים את הנפש, וקירות בית המדרש זזים שם, והכל, כל זה מתרחש, כי זה פה משהו עצום, משהו קורה שם היום ונורא בבית מדרש. לכן זה כל זה מחלוקת כל כך רצינית. כל השאלה היחידה שאני הייתי רוצה שאתם תחשבו על זה לפעם הבאה, זה למה רבי אליעזר רוצה את זה? שיצא עכשיו תנורו של הנחש. שמה היא? שמה, מה השאלה? כבר אמרנו. אין, זה בדיוק מה שאני מסביר. אין חטא. אין חטא. עצם העובדה שאתה שייך למידה מסוימת, מידת הדין, היא תדחה. אתה תדחה בגלל שאתה שייך. מה? או, על זה אני רוצה לשאול שאלה לפעם הבאה. למה הוא שייך למידת הדין? זאת אומרת, למה הוא בחר להיות במידת הדין? מה יש במידת הדין כזה שהוא משום מה בוחר למחוק את המציאות?
הוא חושב שהגיע העולם למצב שבו האידאל יכול להגיע בשלמות.
אז זהו, אז זה, על כל הדבר הזה, אנחנו בעזרת השם נדבר על זה בפעם הבאה, בלי נדר, קדיש.